מרגלים עם אות קין, מאת עופר אדרת, הקריין דן ענבר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. לפני שנתיים וחצי קיבל ההיסטוריון הירושלמי פרופסור דני אורבך שיחת טלפון מפתיעה מאשתו. היא סיפרה לו כי בתיבת הדואר ממתינה לו מעטפה ענקית ושמנה מהסוג שבולט החוצה ועוד רגע נופל לחתולים למטה עם הסמל של משרד ראש הממשלה. כשחזר הביתה נדהם לגלות כי המוסד שלח לו מסמכים פנימיים שעד אז היו מסווגים וסגורים לחוקרים ולציבור הרחב. המסמכים היו קשורים לפרשה שהוא חקר, שכירי החרב הנאצים שפעלו ברחבי העולם בתקופת המלחמה הקרה. חלקם עבדו עבור גרמניה המערבית, אחרים עבור ברית המועצות או ארצות הברית. היו כאלה שסייעו למדינות ערביות, והיו אף כאלו ששיתפו פעולה עם מדינת היהודים. הרבה זמן המתין פרופסור אורבך למסמכים האלה. בהתחלה ניסיתי לפעול דרך כל מיני אנשים שהכרתי בארגון, אבל זה לא עבד, הוא מספר. אחר כך החלטתי לנסות את הדרך הרשמית ביותר. פניתי לדוברות משרד ראש הממשלה וחיכיתי לי תשובה. כבר די התייאשתי, אם כי הזהירו אותי שדברים בארגון הזה עובדים לאט, הוסיף. המסמכים שהגיעו במעטפה שימשו את אורבך בכתיבת ספרו החדש נמלטים, שעוסק בסחירי החרב הנאצים, הוצאת כנרת זמורה. אורבך מתברר לא היה היחיד שקיבל מעטפה שמנה מהמוסד, כך קרה גם לאלויס ברונר, אחת מהדמויות שהוא עוסק בהן בספר החדש. אלא שבמעטפה שקיבל ברונר הסתתר משהו שונה לחלוטין. ברונר היה סגנו של אדולף אייכמן, שהצליח אחרי המלחמה להימלט מגרמניה אל ארצות ערב. תחילה למצרים, ובהמשך השתקע בסוריה. בתור העוזר האישי של אייכמן, הוא היה אחראי לפשעים רבים של רצח עם, אומר אורבך. הוא שימש כפותר בעיות שהתעוררו במהלך הגירוש, והיה ממונה על מנגנון שיטתי של ציד אדם, ביזה ושילוח יהודים למחנות. החל מאמצע שנות ה-50, בזהותו החדשה שגנב מאיש אס-אס אחר, גאורג פישר, מצא בני ברית חדשים. הוא בחר להקדיש את חייו למאבק הערבי, אומר אורבך. ממקום מושבו החדש, בדירה ברובע עמיד של דמשק, עבד ברונר עבור שירותי המודיעין הסוריים ועסק במקביל בסחר נשק, בעיקר עם ארצות המזרח התיכון, האויבות של מדינת ישראל. לצד סחר הנשק הוא גם העלה כמה רעיונות מופרכים למדי. כך לדוגמה הציע לסורים לצאת למבצע קומנדו נועז שבמהלכו יחדרו לישראל דרך הים וישחררו את אדולף אייכמן מהכלא הישראלי. רעיון אחר שהציג היה לחטוף את נחום גולדמן, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, ולהציע לישראל להחליפו באייכמן. התוכניות האלה לא היו אלא זוטות, כותב אורבך בספר, אבל אין ספק שהן נהגו בתקופה מאוד מתוחה בישראל. עדות לכך יש ביומנו של ראש הממשלה דוד בן גוריון, שכתב כי כנופיות של נאצים זוממות לשבש את משפט אייכמן. גם ראש המוסד איסר הראל התייחס לכך, כשהזהיר כי עורך דינו של אייכמן עומד בקשר עם נאצים, אותם הגדיר כנופיה מאוד מסוכנת, מסוכנת ושפלה. ראשי המרצחים, ביניהם כמה אנשים שאנחנו מחפשים אותם. בנקודה זו מתקרב ובא חלקה של המעטפה ששלח המוסד לברונר. בקיץ 1960 קיבל המוסד מידע שלפיו ברונר מסתתר בזהות בדויה בדמשק. המוסד הרים את הכפפה והחליט להתנקש בחייו. פיגוע האנשה בעגה הפנימית. ארגון המשימה הוטל על יצחק שמיר, והוא שלח לדמשק את אחד מאנשי לחי, דובר ערבית שוטפת, שזהותו לא נחשפה עד היום. במאי 1961 חדר האיש לבירה הסורית, הגיע עד פתח דלתו של ברונר, זיהה אותו, אך לא ירה. הריגה של היעד בו במקום לא באה בחשבון. ביצוע של התנקשות בלב בירת אויב היה בגדר טירוף מוחלט, אומר אורבך. כעת, משהמוסד וידא את כתובתו של היעד, שמיר קיבל את חבילת הנפץ הדרושה לביצוע ההתנקשות, טס עמה לאירופה ומסר אותה לסוכן. הסוכן שב וחדר לדמשק, הפעם במטרה להרוג. את מעטפת הנפץ על שמו של ברונר מסר לסניף הדואר המרכזי. ב-13 בספטמבר 1961 אסף ברונר את המעטפה ופתח אותה. בפיצוץ הוא איבד את עינו הימנית ונפצע בזרועו השמאלית, שנותרה מאז משותקת למחצה. 19 שנים לאחר מכן, ב-1980, שוב ניסה המוסד לחסל אותו. גם הפעם נשלחה אליו מעטפה, וגם הפעם התפתה לפתוח אותה. בפעם הזאת הוא נכווה קשות, ואף איבד כמה מאצבעות ידיו. המוסד לא הצליח לחסל את ברונר, אך הוא לא רווה נחת בסוף חייו. אורבך מתאר בספר כיצד בילה את שנותיו האחרונות במרתפי המשטרה החשאית הסורית, לאחר ששר חינו בעיני המשטר. בתא זעיר וחסר חלונות, מתחת לפני הקרקע, בלי אור שמש וללא טיפול רפואי, כשהוא נאלץ להתקיים ממנות קרב צבאיות, כותב אורבך. את המידע הזה ליקט ממקורות שונים בשפות שונות, ובכללם רעיונות מוקלטים עם שומריו של ברונר, שעליהם קיבל גישה. מזל שלמדתי סורית מדוברת בצבא, הוא אומר. ברונר מת ב-2001 ונקבר בבית קברות מוסלמי בדמשק. הארכיון שלו נמצא בארמון הנשיאות בדמשק. אם אסד ייפול אי פעם, אולי נלמד עוד דברים חדשים ומפתיעים, אומר אורבך. אורבך, בן 41, תושב ירושלים, למד באוניברסיטת תל אביב תואר ראשון בהיסטוריה כללית ולימודי אסיה, וקיבל את הדוקטורט בהיסטוריה באוניברסיטת הרווארד. היום הוא מרצה על היסטוריה צבאית בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית. הוא מתעניין בנושאים מגוונים, בהם היסטוריה של מודיעין, הפיכות, התנקשויות פוליטיות ואי ציות צבאי. ספרו הראשון בעברית, ולקירי, ההתנגדות הגרמנית להיטלר, עסק בקושרים נגד היטלר. ספרו השני, בוגדים למען המולדת, המורדים הפטריוטים של יפן, מתאר מרי ואי ציות בקרב הקצונה הצבאית ביפן. ספרו הנוכחי של אורבך מבוסס על מחקר ארכיוני נרחב, וכלל עיון במסמכי הביון הגרמני, ה-CIA והמוסד. גיבורי הספר הם נאצים שמילאו תפקידים שונים בגרמניה של היטלר, ואחרי התבוסה של 1945 חיפשו עיסוקים חדשים. שיירי הפסולת של ההיסטוריה, הוא מכנה אותם. אי אפשר באמת להיות נאצי במובן הישן אחרי 1945, הם היו שונים מהותית בכל מובן שהוא מהנאצים, לא ברמה המוסרית, אבל בהשקפת העולם וברמה הפוליטית והאסטרטגית, וגם באידיאולוגיה, מפני שהעולם היה שונה ובגלל התבוסה המחרידה. אחרי תבוסה כזאת אתה לא יכול לשמור על האידיאולוגיה שלך בשלמותה, הוא מסביר. בפני הנאצים החדשים במרכאות עמדו כמה אפשרויות. חלקם בחרו להמשיך לדבוק בקו אנטישמי ואנטי דמוקרטי, אך ויתרו על המאבק בקומוניזם. כך התאפשר להם לשרת את ברית המועצות. אחרים המשיכו לדגול בקו אנטי קומוניסטי מובהק, אך ויתרו על האנטישמיות והאנטי דמוקרטיות ושרתו את ארצות הברית. היו מי שהמשיכו להיות אנטישמים קנאים ובחרו להילחם ביהדות ובישראל, אך עשו זאת כעת תוך אימוץ אידיאולוגיה חדשה של מאבק לכאורה בקולוניאליזם, שמחירה היה לגלות אמפתיה לעולם השלישי ובכללו לגזעים במרכאות שונים. והיו גם כאלה שהמשיכו לשנוא את כולם, כדברי אורבך. הם נשארו ניטרלים על הנייר ו... סכסכו בין הצדדים השונים שנטלו חלק במלחמה הקרה, אמריקאים, גרמנים, רוסים, ערבים ואפילו ישראלים, מתוך מטרה להתעשר ככל האפשר בלי להתחייב לאף אחד מהם, אומר אורבך. את חלקם הוא מתאר כהרפתקנים תאבי בצע, ואחרים כנוכלים מקצועיים. הגמישות האידיאולוגית הזאת מסבירה את נוכחותם של שכירי החרב הנאצים בכל פינה בזירת המאבק העולמית בין מעצמות העל בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. חלקם פינטזו על עתיד מזהיר של מהפכות בהשראה נאצית בעולם השלישי, או מתקפות טרור רעבתניות נגד יעדים יהודיים ועוד פנטזיות כאלה ואחרות. גם שירותי המודיעין ששיתפו עמם פעולה לקו לעתים באשליות, ה-CIA למשל האמין כי הסתייעות במשרתיו לשעבר של היטלר הכרחית כדי לנצח במלחמה נגד ברית המועצות. גם שירותי המודיעין של מדינת ישראל, המוקפת אויבים, לא נרתעו מההעסקה של נאצים לשעבר. אחד המקרים המורכבים בהקשר זה הוא של ולטר ראוף, פושע מלחמה נאצי עם דם רב על ידיו, שהיה אחד האחראים המרכזיים לפיתוח מתקני ההשמדה הניידים, המכונים מסעיות הגז, שקטלו את חייהם של מאות אלפי יהודים. ראוף היה גם אחד מאלה שהוטל עליהם להקים יחידה שייעודה להשמיד את היהודים בפלסטינה ולהרחיב את השואה ללבנט, תוכנית שנשארה לבסוף על הנייר בלבד. לבסוף הוצב בתוניסיה, ביוון ובאיטליה, שם רדף יהודים ולוחמי התנגדות כאחד. אחרי המלחמה, ראוף לא הובא למשפט ולא נענש. גם הוא הצטרף לחבורת הנאצים שהתמקמה בסוריה, שם היה עוזר צבאי לרודן הסורי חוסני עזעים, ועזר לאמן את שירותי המודיעין שלו ברוח הגסטאפו. בין היתר תכנן אמצעי עינויים מטילי אימה כדי לחקור יהודים סורים, כותב אורבך. ב-1949, אחרי חילופי השלטון בסוריה, גורש ראוף והיגר לאמריקה הדרומית. בדרך, באיטליה, מצא אדונים חדשים ומפתיעים, הישראלים. מתוך מרירות כלפי הסורים שזרקו אותו מדמשק, הסכים ראוף למכור מידע לישראל. המפעיל שלו היה דוקטור שלהבת פרייר, איש משרד החוץ ואחד המייסדים של תוכנית הגרעין ישראלית, שהוצב באותה תקופה ברומא כדי לאסוף מודיעין על ארצות ערב. ראוף העביר למפעילו מידע מפורט על הנעשה בסוריה, ואף נאות תחילה להפוך לסוכן של ישראל במצרים, אך חזר בו לבסוף ועבר לאקוודור. הוא המשיך לשמור על קשר עם פרייר עד 1951. האם פרייר חש בנוח עם הפעלתו של נאצי? נראה שלא, שכן תחילה שמר על כך בסוד אפילו מפני המטה בתל אביב, אולי מחשש שירו לו לנתק כל מגע עם הסוכן החדש. מי שדיווח על כך לבסוף הופתע להיווכח שמשרד החוץ לא מוצא שום סיבה להתנגד להעסקתו של ראוף. עם זאת, השירות שהעניק לישראל לא הקנה לו חסינות. ב-1980 נשלח צוות של המוסד להתנקש בחייו. החוליה ערבה לו מחוץ לביתו בצ'ילה, אך אשתו הקימה צעקות וחלבו החל לנבוח. הוא מת שנה לאחר מכן מסרטן, ונכנס לספרי ההיסטוריה כפושע נאצי שגם היה סוכן של המוסד וגם נכנס לרשימת יעדי החיסול שלו. ראוף לא היה היחידי שהופעל על ידי ישראל. בין המסמכים שחיכו לאורבך במעטפה שנשלחה אליו מהמוסד, הוא מצא גם את תיק הגיוס וההפעלה של אוטו סקורצני, איש הוואפן אס-אס שהפך לסוכן של המוסד. היו שם השחרות יותר מאשר שורות, הוא אומר, בהתייחסו לצנזורה שעדיין מונעת מהחוקרים לקרוא את המסמכים ההיסטוריים האלה. עם זאת, ממסמכים אחרים שסיפק לו המוסד, הוא למד על סקורצני הרבה יותר, כדבריו. דמות אפלולית, מגדיר אותו אורבך. במלחמת העולם השנייה התפרסם סקורצני במבצעי קומנדו, בראשם הפשיטה הנועזת שבה שוחרר בניטו מוסוליני ממעצרו בספטמבר 1943. אחרי המלחמה הפך לאיש עסקים, סוחר נשק וסחיר חרב, שמחפש בקביעות הרפתקאות כדי להפיג את שיעמומו, אומר אורבך. בין היתר עזר לגייס יועצים צבאיים לסוריה, והיה מעורב בעסקאות שונות עם מומחים גרמנים שייעצו לתוכנית הטילים של מצרים. ב-1960 שקל ראש המוסד הראל לפתוח במצוד אחריו, אבל בהמשך יורשו בתפקיד, מאיר עמית, הכשיר את הקרקע לגיוסו כמקור של המוסד. רפי מידן, שפיקד לפני כן על עמל, היחידה לציד נאצים של המוסד, נשלח למשימה. כדי להגיע אל סקורצני, הוא התיידד תחילה עם אשתו אילזה. השניים, לפי דיווחים שונים, ניהלו מערכת יחסים אינטימית שבסופה נסללה הדרך אל בעלה, אמו ניהלה, לפי הדוח של המוסד, יחסים פתוחים. לאחר שהצליח לקבוע פגישה עם היעד, צרף מידן למשימה את אברהם אחיטוב, לימים ראש השבק. אחיטוב וסקורצני נפגשו במלון במדריד. הייתה זו התנסות קשה עבור אחיטוב שסנה את מה שעשה, כפי שמתאר אורבך. החיטוב הציג מיד את הפיל שבחדר ודיבר על השואה. סקורצני הדגיש כי לא השתתף בהשמדת יהודים. בהמשך הפתיע כשאמר כי הוא אוהב את ישראל, שאותה תיאר כארץ קטנה ונועזת שתושביה אפילו מצטיינים בעבודות כפיים. ישראל, כך הוסיף, היא הפתרון לאנטישמיות ועל כל היהודים להגר אליה. בהמשך, השניים שקעו בוויכוח על בעיית היהודים, ורק אחר כך עברו לעניין שלשמו התכנסו, גיוסו של סקורצני לסיכול הפעילות של מדענים גרמנים במצרים. לפי דוח המוסד ולפי עדותו של מידן, סקורצני לא ביקש כסף אלא טובה קטנה במרכאות, לסייע בתיהור שמו ולמחוק את שמו מרשימת המבוקשים של צייד הנאצים שמעון ויזנטל. בקשותיו לא נענו בחיוב, אך שיתוף הפעולה קם והיה. רפי איתן העריך לימים בריאיון לרונן ברגמן כי באמצעות שיתוף הפעולה עם המוסד, סקורצני קיווה לקנות חסינות מפני גורלו של אייכמן. רק המוסד, כך העריך, יכול להציע לו חיים בלי פחד. ממסמכי המוסד למד אורבך כי הקשר בין סקורצני למפעיליו הישראלים נמשך גם שנים לאחר מכן. לצד ארכיון המוסד עשה אורבך שימוש במסמכים רבים מארכיוני שירות המודיעין של גרמניה. כשהוא מספר על העיון במסמכי ה-BND, שירות הביון הפדרלי, נדמה לרגע שהוא נכנס בעצמו לעלילת ספר העיון שכתב. הייתי צריך לפנות לאיזו כתובת מייל ולחכות. בגרמניה, בניגוד לישראל, אתה יכול להיות בטוח שתקבל תשובה. התחיקה הפדרלית הגרמנית קובעת שרשות ממשלתית גרמנית, ממשרד הדואר ועד לשירות הביון, חייבת לענות לכל הפונים אליה, והם אשכרה מקיימים את החוק הזה, הוא מספר. אחרי כמה חודשים אני אכן מקבל מכתב שהבקשה שלי בתהליך, ואז עוד כמה חודשים עד למכתב נוסף שמזמין אותי לקבוע תאריך לביקור באיזה מספר טלפון, הוא מוסיף. כך מצא עצמו יום אחד מתייצב בפתח המטה הראשי של ה-BND בברלין, בניין מאיים למראה שנראה כמו טירה של רשע מסרט של ג'יימס בונד, ענקי, אפור וכבד, מצודתי כזה, הוא מתאר. מערכיו, שלא הציגו את עצמם, דרשו ממנו להפקיד את הטלפון הנייד והובילו אותו דרך מעליות ומסדרונות מבוכיים למשרד ריק עם שולחן כתיבה. לשם הם הביאו את התיקים, אמרו לי עד איזה שעה מותר לי להיות שם ואיך יוצאים לארוחת צהריים. חייבים ליווי שלהם לכל מקום שרחוק יותר מהשירותים, סיפר. מסמך חשוב אחד, עם זאת, לא הצליח לקבל דרך הארכיונים הרשמיים של ארגוני הביון. היה זה המברק שבו אלי כהן, המרגל הישראלי בסוריה, מתייחס לנאצים שפגש בדמשק. בסוף מצאתי אותו מצוטט בספר של אורי דן משנות ה-60, הוא אומר, ומזכיר את מה שכל היסטוריון מתחיל יודע. לעתים מה שמוסתר מאחורי צנזורה במקום אחד, פתוח במקום אחר. צריך רק לדעת איך לחפש. איך התגלגל אלי כהן, שנשלח לסוריה בידי יחידה 188 באמן, המודיעין הצבאי של צהל, למחקר שעוסק בסחירי חרב נאצים במלחמה הקרה? ב-1962 הגיע אלי כהן לדמשק כשהוא מצויד במשדר מורס זעיר, חבוי בתוך קופסת סיגריות בעלת תחתית כפולה, חומרי נפץ רבי עוצמה מוסבים כסבונים, מכשיר קשר רדיו בגלים קצרים וציוד עזר נוסף לריגול. הוא התחזה לאיש עסקים ארגנטיני ממוצא סורי בשם קאמל אמין ת'אבת. במקור הוא היה אמור לספק מידע על התפתחויות צבאיות ופוליטיות בסוריה. אבל הממונים עליו ביקשו ממנו לספר להם גם על הנאצים בדמשק. חרף הכישלון של המוסד להתנקש בחייו של ברונר, הישראלים עדיין היו מעוניינים במידע על מקום הימצאו, כמו גם על חברו הנמלט, פרנץ רדמאחר, המומחה לענייני יהודים במשרד החוץ הנאצי ורוצח המונים בעצמו, כותב אורבך. כבר ביוני 1962, עוד לפני החופשה הראשונה שלו בישראל, הוא קיבל מברק מתל אביב שבו התבקש לספק עוד מידע על ברונר ועל נאצים נמלטים אחרים. כהן הצליח להתקרב לחוג הנאצים הערבים בדמשק. ברונר העיד לימים כי כהן ביקר בדירה שלו, אך אורבך לא מצא לכך ראיות. כהן בהחלט פקח עין על ברונר, הוא אומר עם זאת. ביקורו אצל רדמאחר מנגד מתועד. בשיחתם סיפר רדמאחר שהיהודים והגרמנים מחפשים אותי בכל מקום. הם מאשימים אותי שלא בצדק בהריגת יהודים בימי המלחמה. למחרת דיווח כהן לתל אביב על מקום הימצאו של הפושע הנאצי וציין כי הוא עובד במודיעין הסורי. הוא מסר את כתובתו המדויקת ואת שמה של אשתו. הוא סיים את המברק במילים מוכן לחסל את רדמאחר. מבחינת כהן, הביקור הזה היה רעיון גרוע מאוד, שכן רדמאחר היה נתון לפיקוח הדוק של המשטרה החשאית הסורית. שנה קודם לכן הוא גויס לשירות הביון הפדרלי דרך קשרים נאו-נאצים חובקי עולם, כותב אורבך. המוסד, שקיבל מאמן את האחריות להפעלתו של כהן, לא היה נלהב מהצעתו לחיסול הנאצי בדמשק. רשיו לא התכוונו להניח לנכס יקר הערך שלהם בדמשק להסתכן בהתנגשות פזיזה שערכה לא ברור, אומר אורבך. המסר שקיבל כהן היה חד משמעי. הימנע בכל מחיר מפעולה כלשהי בקשר לרייש, העלולה לסכל את שליחותך העיקרית. המשך להתעניין ברייש, שלח אינפורמציה נוספת. בהמשך התקבל מסר חריף יותר. סלק ידך מעניין זה ואל תסטה מהעיקר. אורבך סבור כי מפעיליו של כהן בתל אביב עשו טעות חמורה כשלא אמרו לו כבר מלכתחילה להתרחק מנאצים. עבור מרגל כמו כהן, הניסיון להתקרב לאנשים כאלה ועל אחת כמה וכמה לתכנן להתנקש בחייהם היה בגדר טירוף גמור, אומר אורבך. זמן קצר לאחר פגישתם, רדמאחר נעצר בידי אנשי ביטחון סורים והואשם בריגול. בהמשך, גורש לגרמניה המערבית. האם זו הייתה הסיבה שכהן נחשף? כידוע, יש הרבה מאוד ויכוחים מדוע ואיך אלי כהן נתפס. במקום להמשיך לדוש באותה פינה קטנה, אני מרחיב את היריעה ומראה כיצד סיפורו של כהן היה שזור בסיפורם של הנאצים ורשתות הריגול הגרמניות בדמשק, ואל הניסיונות המגושמים והמסוכנים שלו לצוד נאצים, אומר אורבך. לדבריו, היחסים בין סוריה למערב הלכו והידרדרו, והיא החלה לנטות יותר ויותר לכיוון ברית המועצות. סוריה מעשה בשלל הסוכנים הכפולים הגרמנים וריסקה את רשתות הריגול השונות שמבוססות על הנאצים לשעבר, אומר אורבך. על הרקע הזה של היסטריית המרגלים, הסורים פתאום לוקחים ברצינות את ההלשנה של אחד השכנים של אלי כהן, פנסיונר של שירותי הביטחון שהביע כל הזמן חשדות, כמו גם התראה של השגרירות ההודית שמישהו מתערב בשידורים שלה, אומר אורבך. זה היה לדעתי הרקע לבקשת הסיוע מברית המועצות באיכון השידורים, שגרם לכך שהתפסו את אלי כהן בסופו של דבר. מרגלים עם אות קין, מאת אופרה דרת, הקריין דן אינבר, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.